צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה את ההפחדות על מלחמת אחים ואת דבריו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה בנושא, וגם מרגיע את האמריקנים ואומר נשאר דמוקרטיה תוססת.
שמעתי את דבריו של נסראללה שדיבר על ההפקדות נגד הממשלה ואמר בסיפוק, מלחמת אזרחים בישראל מתקרבת. לכן אני אומר לנסראללה, אל תבנה על מלחמת אחים. זה לא יקרה, משום שאנחנו באמת אחים. זה לא יקרה כי מה שנסראללה לא מבין, שאנחנו חיים בדמוקרטיה. בדמוקרטיה יש חילוקי דעות, יש ויכוחים, יש לפעמים הסכמות, וכשצריך, יש הכרעות.
בפתח ישיבת הממשלה עדכן נתניהו כי בכוונת הממשלה להקים צוות משימה מיוחד בראשות השר בן גביר שילחם במסיתים הערבים. השר איתמר בן גביר אמר עם כניסתו לישיבת הממשלה כי המבצע במזרח ירושלים יימשך.
הנחיתי את המשטרה להמשיך את המבצע הזה. אני מבין שיש כל מיני פורי חוק שמתרכזים ומתקוממים וחוסמים שכונות, ואני אמרתי למשטרה, לא ניתן לטרור לנצח, נמשיך לאכוף את החוק במזרח ירושלים. באתי גם הבוקר עם המפכ"ל ואמרתי, זו המדיניות שלי, ממשיכים במבצע במזרח ירושלים. מי שפורע חוק, אנחנו צריכים להגיע אליו ולטפל בו.
המהלך לסינדול היועצת המשפטית לממשלה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש את חוק הנבצרות. מוסיף פרטים כתבנו בכנסת, אבי רבינה.
יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הבוקר יחד עם ראשי סיעות הקואליציה את הצעת חוק הנבצרות. לפי ההכרזה על ראש הממשלה כנבצר תתאפשר רק מסיבה בריאותית או נפשית. החוק החדש מבהיר את המצב הקיים וקובע כי רק הממשלה והכנסת יוכלו לקבוע נבצרות שלא בהסכמת ראש הממשלה ובאילו תנאים. בהצעת החוק נכתב כי היא באה למנוע ניצול לרעה של הדיון הקיים לסיכול רצון הבוחר, ויש בה כדי להגביר את הוודאות והיציבות. גם לפי החוק הקיים לא ניתן להכריז על נבצרות ראש הממשלה שלא מסיבות פיזיות או נפשיות קיצוניות וגורמים לא נבחרים לא יכולים כמובן לעשות זאת.
ועדת החוקה של הכנסת חידשה הבוקר את דיוניה בכל הקשור לרפורמה במערכת המשפט. בפתח הדיון מתח יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן ביקורת על האופוזיציה ואמר, התרגלתם שאפשר לשלוט במדינה בלי לנצח בבחירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
התחזית עד ליום שלישי תורגש התחממות הדרגתית בכל הארץ.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, דיבור יהודי של יום ראשון, שקראנו את פרשת משפטים, יום ראשונות שייך. איך אומרים בחוץ לארץ, יום ראשון זה שבת שני של גלויות, יום ראשון זה עוד זמן אפילו שנכנסים לשבוע חדש ונכנסים למעשה לפרשת תרומה. כבר התחלנו לקרוא את פרשת תרומה במנחה של שבת, אבל ודאי שאנחנו יש לנו הרבה הרבה עוד מה ללמוד מפרשת משפטים. יש מה ללמוד מכל פרשה, אף פעם לא משאירה לנו משהו, היא לא משאירה לנו באפשרות הזאת ששבת זה מספיק, או ימות השבוע מספיק עבורנו בשביל לסיים את הכל. אבל יום ראשון בוודאי שאנחנו יכולים ביחד עוד לעסוק. ובאמת בפרשת משפטים יש כל כך הרבה דברים, חלק גדול אפילו כל כך נוגעים לנו ליום יום, להתנהלות היומיומית שלנו. התורה אומרת פרשת משפטים דבר מאוד מאוד מעניין. פעם יחידה שהתורה משתמשת בלשון להתרחק. זאת אומרת, יש אסור ויש מותר ויש מצווה. מקום אחד התורה מדברת על להתרחק. איפה? בשקר. מדבר שקר תרחק, אומרת התורה, פרשת משפטים, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. זאת אומרת, התורה משתמשת כמה שונות, הרחקה, פעם ראשונה, מדבר שקר תרחק, תתרחק. לא כתוב אסור לדבר, זאת אומרת, זה כמובן ברור שאסור, אבל מעבר לזה שאסור לדבר, גם תתרחק מהשקר. הכוונה שחוץ משכמובן אסור להוציא שקר מהפה, צריך להתרחק שאפילו בדברים, אם נקרא לזה בלשון יותר בוטה, דברים שריח של שקר נודף, כמו שהספורנו בביאור על התורה מסביר מה זה מדבר שקר תרחק. אומר הספורנו, מדבר שקר מכל דבר שיכול לסובב לשקר. זאת אומרת, כל מה שאפילו מתקרב לאזור, תתרחק ממנו. יש מקום נוסף למעשה בתורה, בספר ויקרא, התורה גם מדברת על השקר, אבל באמת בלשון אחרת. התורה מתייחסת לשקר וכותבת שמה ולא תשקרו איש באמיתו. שמה התורה מתייחסת באופן ישיר לשקר. הזרה שאסור לדבר שקר. שמה התורה לא מדברת על ההרחקה מהשקר, שמה התורה מדברת על האיסור לדבר שקר. אני רוצה בחלק הזה באמת לשוחח ביחד ולנסות להבין למה קודם כל בחלק הראשון הייתי עוד מבין שהתורה הייתה צריכה, הייתה בשלב הראשון או בפעם הראשונה להגיד לנו שאסור לדבר שקר, ובפעם השנייה הייתה מדברת שלא רק צריך, אסור לדבר שקר, אלא יש להתרחק מהשקר. ופה רואים דבר מעניין, התורה בשלב הראשון, פרשת משפטים, נכון, אין מוגדר מאוחר בתורה, אבל לפי סדר הדברים באופן כללי, התורה מתחילה עם הרחקה מהשקר, ובשלב שני, בספר ויקרא, התורה אומרת, לא תשקרו איש באמיתו. אז האמת היא, זה גמרא ביבמות דף סמכי. הגמרא אומרת שלמעשה, הגמרא, הטקסט ככה, הטקסט שמובא בפרשת משפטים מתייחס, כמו שהגמרא, כמו שאמרתי, הגמרא מסבירה את הדברים, שמדבר שקר תרחק זה למעשה, הפסוקים האלה מתייחסים לדיינים. לאופן התנהלות של בתי הדין, זה הנושא המשפטי עכשיו, רפורמה, מהפכה, איך שקוראים לזה, מאוד מאוד נוגע לנושא של התנהלות של בתי משפט, של בתי דין. אז הגמרא שאומרת ביבמות למעשה שמדבר שקר תרחק, הכוונה היא על בתי דין, על דיינים שהם צריכים להתרחק לחלוטין מכל משהו שיש לו, משהו שמתקרב לשקר. מדבר הכי קטן אפילו שעלול חס וחלילה להטות את הדין. אולי עוד כמה דקות אני אביא דוגמה לזה, אבל נכון שאנחנו באמת ביום יום בן אדם לזולת לחברו, אנחנו נצטברנו לא לשקר, אבל, ואני לא חס וחלילה בא פה לתת תתרים, אבל יש, מותר לאדם לשנות, כתוב שם בגמרא ביבמות דף סמכי, מותר לאדם לשנות מפני השלום. איפה לומדים? מותר לשנות מפני השלום? מה פתאום אפשר לשנות, הכוונה לא להגיד את האמת בצורה של 100% מפני השלום? קודם כל לומדים את זה מהאלוקים. האלוקים שינה משהו מפני השלום. איפה רואים את זה? אחרי ששרה אמנו מתבשרת שהיא הולכת להוליד בן, בחלק הראשון של ספר בראשית, אז התורה מספרת לנו, ותצחק שרה בקרבה, אחרי בלותי הייתה לעדנה ואדוני זקן. שרה למעשה מגחכת, צוחקת, על זה שאברהם והיא מסוגלים להוליד בגיל המופלג שלהם להוליד בן. ואז כשאלוקים פונה לאברהם ואומר לו, למה צחקה שרה? אז הוא משנה משהו בלשון. והוא אומר לו, למה זה צחקה למור אף אומנם אלד ואני זקנתי? שלמעשה אלוקים פה משנה משהו. היא למעשה צחקה גם על עצמה וגם על אברהם. וכשאלוקים פונה לאברהם ושואל אותו, תגיד, למה שרה צוחקת או צחקה? שם הוא לא מזכיר ששרה צחקה גם עליו, אלא ואני זקנתי, לא ואדוני זקן. והגמרא שם ביבמות דף סמכי, למעשה מסבירה הגמרא שהקדוש ברוך הוא רצה, לא רצה, איך אומרים, להכניס בלגן בין שרה לאברהם אבינו. אם הוא היה אומר לו, תדע, היא צחקה לא רק עליך, לא רק על עצמה אלא גם עליך, זה היה יכול לעשות ביניהם איזשהו משהו לא נעים. אז אז הבורא התברך דווקא משנה, אלוקים משנה מיד, משנה מהנוסח בשביל להשכין שלום. איפה רואים את זה? באבות הרבי נתן, זה משניות. אהרון הכהן ידוע, אהרון הכהן ראה אצלו אוהב שלום ורודף שלום, ובשביל השלום הוא היה אפילו משנה מעט מהאמת. מה הוא היה אומר? הוא היה רואה שאנשים, הוא שומע על שני בני אדם שהיו במלחמה ערבים, הוא היה הולך לאחד מהם והוא אמר לו, תדע מה, פגשתי את החבר שלך, תדע לך שהוא כל כך מצטער על מה שקרה ביניכם, הוא רוצה להשלים איתך, הוא רוצה לשאול להיות החבר שלך. ואחרי זה מה הוא היה עושה? הוא הולך לשני, אותו סיפור, ואומר לו אותו דבר, תדע שפגשתי את החבר שלך השני, הוא רוצה, זה היה טעות, הוא לא התכוון. ואז מספר, זה משניות, עבוד הרבי נתן מספר, שככה הוא היה מצליח להפגיש ביניהם, והוא היה ככה מגדיל ומרחיב את השלום, כי כל אחד חשב, לצורך העניין, כל אחד חשב שהוא, שהשני רוצה להשלים איתו, שני לא ממש משהו, לא מנסה לבוא לריב איתו והכל. אז שוב רואים שאהרון למעשה שינה, לא אמר את האמת המדויקת מפני השלום. אז כל זה מה שזה נוגע לחיי היומיום שלנו, שבאמת למען השלום, שלום, אנחנו צריכים להבין, לא למען מישהו ככה להרוויח משהו, למען השלום אפשר לשנות, שוב צריך לדעת כמה ומה ומו, זה הלכות, זה לא פשוט. אבל מה שנוגע לבית הדין, יש ציווי הרבה יותר רחב, מדבר שקר תרחק, להתרחק לגמרי מכל דבר שיכול להטות במשהו את לב הדיינים. זה מעניין, מסופר לה, אני חושב שרבי יהודה צדקה, זכר צדיק לבחר מראשי ישיבת פורת יוסף, הוא היה נותן שיעור כבר משעה 3 לפנות בוקר באחד מהבתי הכנסת ליד שוק מחנה יהודה. ועד הנץ, לפעמים שעה, שעתיים, שלוש, שיעור. כן, אנחנו בשלוש בלילה, אנחנו, אני אומר, ציבור בכללי, בשעות כאלה, ישן, ישן טוב. פעם אחת הוא איחר, למעשה הוא איחר כי אשתו הייתה בבית חולים, הוא הגיע סמוך לנץ. כולם ישבו, פתחו את הספרים, אמרו, טוב, נו, יש לנו רבע שעה, בוא נלמד. בוא נלמד. אמר להם, רבותיי, רגע, אני אבקש שכל הספרים יהיו סגורים, אני אתן שיעור ככה, איזה משהו בעל פה. אמרו לו, למה? בוא נלמד, יש לנו רבע שעה. אז הוא אמר להם, תראו מה שיקרה בעוד כ-10 דקות בערך. 5-10 דקות, מתחילים להגיע אנשים לתפילת ותיקים. הם יראו אותנו יושבים עם הגמרה פתוחה, עם אחד הספרים, לא משנה מה הם למדו אז. והם יחשבו שאנחנו, כן, אנחנו לומדים כבר מאז משלוש, כמו כל יום. וזה למעשה שקר. לכן הוא ביקש מהם ללמוד בעל פה כרגע. תבינו איזה דקדוק בחדות של השקר ושל המדבר שקר תרחק. אבל שוב, כמובן שזה חשוב ומצוין, ואין ארוך לשכר שמי שבאמת יודע להתרחק כראוי. אבל מה שהתורה כותבת מדבר שקר תרחק, התורה מתכוונת לדיון בבית הדין. עד כדי כך הגמרא אומרת בגמרא בשבועות דף למד א', כמדומני, כתוב שם שאם שני בעלי דינים באים לבית הדין, אחד יותר לבוש יותר מכובד והשני לבוש בבגדים פשוטים מדי, הדיינים מבקשים מהם ללבוש אותו דבר, מחשש שמה? שהלבוש המהודר יכול להטות את לב הדיין. אחד מהראשונים, ארי מיגש, אחד מגדולי הראשונים, כך מסופר שהוא התארח פעם אחת בבית של עשיר אחד, והוא חץ בבית המרחץ שהיה בבעלות של אותו עשיר. כשהעשיר הזה נפטר, בין היורשים שלו התחיל ויכוח האם להרוס את בית המרחץ או להשאיר אותו. הבנים באו לדין תורה אצל הרי מיגש, הוא שמע את הטיעונים והודיע להם, אני לא יכול להכריע. למה? אמר להם, רב, לפני לא הרבה זמן, אני רחצתי בבית מרחץ, יש לי איזה רגש הכרת הטוב לבית המרחץ, תבינו. יש לי רגש להכרת הטוב למרחץ, אני מרגיש משוחד. הסיפור הזה מובא בשיטה מקובצת, כן? שיטה ש... בשם הראשונים, שם הגמרא בבבא קמא דף צדיק ט'. הדין צריך להיות דין אמת לגמרי. אם אחד מבעלי הדין רוצה רוצה להתנהג לפי משורת הדין, מה טוב ומה נעים, אבל הדיין מבחינתו מחויב להיצמד לאמת בשלמותה. ננסה לחשוב לעצמנו, הדיינים נצטוו בציווי של מדבר שקר תרחק, לגמרי להתרג מכל חשש של שקר. אז קודם כל, שוב, כשמדברים על הנושא של כל דבר שאנחנו לומדים בתורה, יש כל כך הרבה אקטואליה בדברים. אנחנו נמצאים בתקופה הזאת של מתעסקים בנושא המשפטי, רפורמה המשפטית. השופטים שהם בני אדם, הם כל כך הרבה יכולים להיות נגועים בדבר. ולכן, כשמדברים עכשיו על עולם של סבירות, מה סביר ומה לא, וזה חלק גדול מהוויכוח. שוב, אני לא יודע אם בעולם הדמוקרטי, כשמחליטים 64 חברי כנסת, מחליטים משהו מסוים, אז לפחות יש איזשהו כיוון, לפחות איזשהו רצון של העם, מסוים. זה ככה הדמוקרטיה לפחות מלמדת אותנו, כביכול. אבל בא שופט, קבוצת שופטים מאוד מצומצמת, והם יכולים להחליט החלטות מה נקרא סביר ומה לא. על זה בדיוק כתוב, מדבר שקר תרחק. זאת אומרת, כשיש משהו ש... כמו שאמרתי לכם את הסיפור של הרי מיגש, אחד מגדולי הראשונים, כשבאו לפנה לדין תורה על בית מרחץ שהוא רחץ בו, לא, והדיון בין היורשים היה אם לסתור אותו, לא, הוא אומר, יש לי הכרת הטוב למקום. אני מרגיש משוחד, אני לא יכול לענות לכם על השאלה הזאת. אני נוגע בדבר. אבל בוא נחשוב גם להיות לעצמנו, נהיה קצת מעשיים לכל אחד ואחד מאיתנו. נצטווינו הרי להתרחק לגמרי מכל חשש של שקר הדיינים לפחות, לפי מה שעכשיו הסברתי את הדברים. אבל למעשה, אנחנו דיינים לעצמנו, על כל צד ושאל, אנחנו באופן פרטי, לנו, בינינו לבין עצמנו. אנחנו הרי שופטים את עצמנו, משחררים כל כמה דקות לפעמים, פעם בשעה שעתיים, פסקי דין. בכל רגע נתון, על עצמנו או על אחרים. כל פעולה שאנחנו עושים למעשה, זה איזשהו פסק דין שהחלטנו שצריך לעשות, שלא צריך, שצריך להגיד, שלא צריך להגיד, שצריך לשלם או שלא צריך לשלם. כמה כדאי לנו, זה פשוט עצה טובה. כמה כדאי לנו להשתדל לדון דין אמת, להתרחק כמה שיותר מאינטרסים ונגיעות אישיות, שזה גורם לנו להטות את המשפט. אז נכון, אנחנו לא צריכים, אין פה איסור להטות משפט אם אני מחליט לקנות משהו מסוים או לא. לעשות מעשה מסוים, אני כמובן לא פוגע במישהו אחר. אבל זה חוכמה, שמה שכתוב בפרקי אבות, עשה לך רב, קנה לך חבר, זה בדיוק בשביל העניין הזה. לך לחבר, לך לרב, לך למישהו חיצוני שאין לו את האינטרס, בשביל שיוכל לעזור לך לפסוק את הדין. מה זה לפסוק? אני אומר, אנחנו פוסקים דיני, כמו שחפץ חיים אמר פעם. כמה החלטות ביום אנחנו מחליטים? אלפים של החלטות. הרי גם הרגע הזה שאנחנו עכשיו מסורחים, אנחנו תמיד באיזשהו ספק של החלטה, להמשיך לשמוע, לעבור למשהו אחר. כל הזמן אנחנו בדילמות, לעשות, לא לעשות, כן לעשות, להגיד, לא להגיד. אלו החלטות, אלו פסקי דין. נכון שזה לא פסקי דין. תחת המעטפת או המעטה של בית הדין, ואנחנו לא פוסקים את זה לאחרים, דרך הרבה מאוד פעמים אנחנו פוסקים גם לאחרים. כמה התורה נותנת לנו את הקליק שהיא אומרת לנו מדבר שקר תרחק? הכוונה בשביל להחליט החלטה כדי לך להתרחק, לא סתם שלא תדבר שקר. זה התורה בפרשת ויקרא, בספר ויקרא מדברת ונותנת לנו את האיסור הזה. אלו שני דברים שונים. מדבר שקר תרחק עוסק בדיינים, כמו שאומרים הראשונים, הגמרא כבר מזכירה את זה שם בעברות, והאיסור של דיבור שקר שכתוב בפרשת בספר ויקרא, לא תשקרו איש באמיתו, זה שקר שאנחנו מכירים היום בעולם שלנו, שקר. אבל הלימוד, אני חושב, היותר יסודי שעומד מאחורי הדברים, זה כשאנחנו מחליטים החלטות ופוסקים דינים לנו ולבני המשפחה הקרובים, כמה שכדאי לנו להתרחק מהשקר, הכוונה היא מהאינטרס. כשאנחנו נוגעים בדבר הזה, ההחלטות שלנו ההחלטה נגועה בשיקול הדעת שלנו איננו 100%. ולכן הדיינים תמיד פחדו פחד מכל דבר מסוים של שינוי בין שני הצדדים של בשני הנידונים בפניהם. כי זה יכול להגיע לידי פסק של שקר. נעבור לנעימה קלה ונמשיך מיד.
הנני השם אליכו הווה אליכו ונושי יבו חדש יומייני יומייני כקדם חדש יומייני יומייני כקדם dem lied jede jed wenn es spielt das es mit sing dem lied jede jed wenn es spielt das es mit sing dem lied jede jed wenn es spielt das es mit sing dem lied
Jede jed, wenn es spielt, das es wie singt dem Lied. Jede jed, wenn es spielt, das es wie singt dem Lied. Ein Schumme, ne Schumme, ne Schumme.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. עיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, מזמין את התושבים להירשם למשפחתונים לשנת תשפ"ד. הרישום מתקיים בין התאריכים י' בשבט ללמד בשבט. ניתן להירשם באתר העירייה ובעמדות מידע עיר ברחבי העיר. לשאלות וברורים חייגו 03-77-07-330. האגף לשירותים חברתיים, מחלקת משפחתונים 03-77-07-330.
זוהי קריאה אחרונה לאלה שמחפשים את עסקת חייהם. יחידות אחרונות בלבד בפרדס חנה כרכור, באזור מתפתח, בצבע צהוב, מה שאומר שהפעם זה קרוב מתמיד להפשרה. ודווקא בימים שבהם שוק ההון מאבד יציבות, מלכה השקעות, החברה הוותיקה והאמינה בתחום, מציעה לכם יציבות עתידית שתניב רווח גדול. לכם נותר להתקשר לכוכבית 5751 ולתאם פגישה שתתפור לכם את עסקת חייכם. אני אמרתי, יחידות אחרונות, עכשיו זה בידיים שלכם. רק 169,000 שקלים, כוכבית 5751.
היי, פורצים יקרים, אתם שרוקנתם לנו את הבית אתמול. אף אחד לא ביקש שתחלצו נעליים בכניסה, אבל כמה בוץ? איפה אתם מסתובבים, תגידו? הייתה עוזרת השבוע.
שירביט עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנר.
כוכבית 2003, שירביט.
מבית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
תקע, ידעת שאפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ?
אומרים וואטסאפ.
אמרתי, וואטסאפ.
עזוב שקע, אתה לא טוב בלועזית.
חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. לקוחות בנק הפועלים ממשיכים לעמוד לצדכם. התקשרו לקו הקשוב למשכנתאות לקבלת ייעוץ וכלים להתמודדות עם עליית המשכנתה. כוכבית 2406. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי הבנק. עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, ועל קו הטלפון עורך דין אביעד ויסולי. אנחנו רוצים לשוחח על המהפכה המשפטית. עורך דין ויסולי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אתה גם עוסק בנושא של הר הבית הרבה, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים, אתה גם עורך דין, עורך דין פעיל מאוד, ודווקא לשמוע מעורך דין האם באמת המהפכה המשפטית היא סוף המדינה, ערס המדינה, או דווקא שיפור משמעותי של המדינה?
ההפך, המהפכה המשפטית הולכת להפוך את המשטר במדינה מדיקטטורה של בגץ לדמוקרטיה. פשוט, מה שקרה כאן ב-30 שנה האחרונות, זה שבגץ ניחס לעצמו סמכויות שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על השורה התחתונה שלהם, הם דיקטטורה. כלומר, מה זה דיקטטורה? דיקטטורה זה שלטון חסר גבולות, שרירותי, על ידי קבוצה קטנה של אנשים, אשר שומרים על עצמם, לעצמם את הכוח בתוך הקבוצה. כלומר, הם גם מתחלפים בתוך הקבוצה. זה בדיוק בגץ.
אבל שאל השואל, למה צריך, אז את כל הרפורמה הזאת, הרפורמה החיובית הזאת, אחת מהן יכולה להספיק, אם נגיד יגבילו את הכוח של בגץ, אז מה אכפת לי מי השופטים? או שאם השופטים יבחרו על ידי קואליציה, לא משנה דרך איזה קואליציה, אבל אז אולי כן, זאת אומרת, למה צריך לאורך ולרוחב? הרי אם אנחנו יודעים שהם לא יכולים לפסול שום חוק ואין סבירות והכל, אז מה זה אכפת לי כל כך מי יהיה השופט? ודאי, זאת אומרת, למה זה נוגע? האם זה נוגע אחד לשני, נשאל כך?
כן, משום שאם אנחנו נשאיר את כל מה ש... את כל הסמכויות שבגץ נכנס לעצמו, בניגוד לחוק, אגב, בגץ מאז ומעולם פסק שלפקיד הגבייה בעירייה אין שום כוח למעט מה שנתן לו החוק. אז, ולמי כן נותן? למשופטים יש כוח שלא, שהחוק לא נתן לו. אז גם אם אנחנו לא נאפשר להם לסול חוקים, אז הם לא חוקקו את החוקים. היום אגב, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו רואים מה שנקרא חקיקה שיפוטית, שבגץ קובע בעצמו את החוק. כלומר, הוא לא רק פוסל את החוק, לפעמים הוא לוקח, למשל, מה שאנחנו אומרים לפני שבוע ומשהו, בקשר לראש עיריית חדרה, אז כאשר הוועדה, על פי החוק, קבעה שההשעיה שלו תסתיים, אז בא בג"ץ ואמר, סליחה, אנחנו קובעים שעל פי החוק ההשעיה שלו לא תסתיים. כלומר, למעשה בג"ץ חוקק מחדש את החוק, לקח את החוק והפך אותו על פניו. אז לא, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כאשר השופטים משכפלים את עצמם, יוצא שבג"ץ, אותם אנשים שמחוקקים, אינם משקפים את הציבור. אם נגיד את זה בצורה קצת יותר פופוליסטית, 75% מהם שמאלנים. נקודה. ו-25% הם במרכז. ימנים, בוחר ליכוד עוד לא ראיתי בבג"ץ. כך שמהבחינה, גם לא ראיתי בוחר במפלגות החרדיות. כך שיש כל מיני פאזות, לא רק פאזה אחת של ביטול חוקים הפכה את המשטר לדיקטטורי. הפכה אותו החבר מביא חבר, הפכה אותו הקביעה שגם בלי שום בסיס חוקי, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא העורק של החוק, והוא קובע, הוא גם יכול להתנגד לחקיקה, שזה נשמע אבסורד, הרי הוא שייך לזרוע הביצועי ש... אמורה ליישם את החוק, אז הוא גם יקבע מה החוק שהוא אמור אחר כך לקבוע אם אפשר ליישם אותו. אלה דברים שפשוט נוצרו אחד על השני, הפכה להיות פירמידה. אי אפשר לחתוך רק את הקצה, את השפיץ של הפירמידה. אם רוצים לבטל את הפירמידה ולהפוך אותה למבנים שעומדים אחד יד השני, לפחות שלוש הרשויות, של שבועות, אז הם צריכים להשוות את הכל, צריך לבטל את כל אותן סמכויות שנלקחו בניגוד לחוק.
אתה שוב עורך דין, פעיל מרכזי בתחומים רבים בנושא של ארץ ישראל, אבל למה באמת אבל הציבור, ציבור גדול מאוד, לא מצליח מספיק אולי להבהיר את הנקודה הזאת שאין פה סמכות ו... רוב הדיבורים הם, זהו, ארץ הדמוקרטיה, הרס המדינה, זהו, המדינה נגמרת. למה אנחנו לא מצליחים להבהיר את הנקודות שאתה העלית כאן? פשוט להחזיר אחורה בסך הכל. מה שמבקשים כרגע זה להחזיר אחורה וכמה נקודות של תיקון וחיזוק הדמוקרטיה.
הסיבה היא שהרפורמה המשפטית נוצרה במהירות, סך הכל לפני חודש וחצי כוננה ממשלה, חייבים גם להעביר אותה מהירות, אבל לא, אף אחד לא חשב על הסברה, על להסביר לציבור מהי הרפורמה, מה הבעייתיות שלה, אף אחד לא הכין חומרים שנוגעים לניירות עמדה מצד אחד, ומצד שני אנחנו עומדים בפני מפלצת יחצנית שמנמנים אותם במיליוני שקלים. ההפגנות שאתה רואה בזה, כל הפגנה כזאת בתל אביב היא סדר גודל של 2-3 מיליון שקלים. ההפגנות בשאר חלקי הארץ עם כל החומרים ועם כל מה שיש שם זה מאות אלפי שקלים כל הפגנה, בעיניים חורים מקצועיות של אדם שהגיין אלפים של משמעות מחאה ועשרות הפגנות של למעלה מ-150 אלף איש. אני אומר לך שיש כאן מפלצת של הסברה, של יחצנות, שיוצרת כל יום פרובוקציה אחרת עם טנק או עם נגמש או עם כל מיני כאלה נשים מחופשות. כל הדברים האלה זה הרבה 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 כסף שאנחנו עובדים. עכשיו צריך גם להבין, אלה שתומכים, שמודיעים על תמיכה בהתנגדות לרפורמה, הם באים מפוזיציה. אם נראה את הבנקים, אז הבנקים נתבעים בבתי משפט בעשרות ומאות תביעות. הם מאוד 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 היו רוצים את בית המשפט העליון בצד שלהם. אחר כך הם יגבו את המחיר, אחר כך הם יבואו לבית המשפט ויגידו, אנחנו תמכנו בכם.
אנחנו עזרנו לכם.
אנחנו עזרנו לכם, בטח. ואותו דבר גם חברות ההייטק, אוקיי? הן מאוד מאוד רוצות הקלות מיסים, אוקיי? הן מאוד מאוד רוצות, צריכות הגנה בפני כלכלנים, אוקיי? איפה הם עובדים הכלכלנים? אף אחד לא שאל. הם עובדים כולם בחברות גדולות מאוד, אף אחד לא עובד בחנות מקולית. אז הם, החברות הגדולות צריכות, בשביל התובנות הייצוגיות, בשביל הבגצים שהם עצמם מגישים, הרי העותרים הכי גדולים, או המשתמשים הכי גדולים בבית המשפט העליון, משתמשים מספר אחד, אלה החברות הגדולות. כי מבחינתם זה רק רווח. העלות היא אפסית, וכל ההוצאות והכל, הם רק יכולים להרוויח, אז החברות הביטוח וחברות והבנקים, הם כולם רצים מהר מאוד לבית המשפט העליון, ושם יד רוחצת יד.
עורך דין ויסולי, לסיום רק, עליו ששוב אתה מתמחה בנושא, בנושאים ריאליים יותר, איך אתה חושב שהדברים האלה יסתיימו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא? לאיפה אנחנו הולכים?
אני חושב זה דבר פשוט מאוד, הרפורמה תעבור, החוק יעבור. אגב, ההפגנות שאנחנו רואים עם כל המימון האדיר שיש להם, הן קטנות בסדר גודל אחד בפחות מאלה שלפני ההתנתקות, וראינו שגם ההתנתקות עברה בביאף. תוך 3 ימים גוש קטיף לא היה. אז גם כאן מה שיקרה, תהיה קריאה ראשונה, תהיה קריאה שנייה, תהיה קריאה שלישית, שכמו של דבר יעבירו את החוקים ברוב של הקואליציה, בעזרת השם יסיימו את זה לפני פסח, וזהו זה, ושקטה את 40 שנה.
בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, עורך דין אביעד ויסולי, אני מודה לך מאוד, תודה, צהריים טובים.
תודה.
in the darling to go in love song show of all we've got show you sign me gilly I can ya to what I'm silly you thought oh yo 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 valura khami
כן, דיבור יהודי, אנחנו ממשיכים ועוסקים בפרשת שבוע, ככה זה הדיבור היהודי שיכול ככה לסדר אותנו הכי הרבה, וגם לעניינים האקטואליים שלנו. וכמו שאמרתי, אנחנו עוסקים בפרשת משפטים. למעשה, החלק הראשון עסקנו בשקר, מדבר שקר, תרחק, מה זה להתרחק, למי מופנה הציווי הזה להתרחק, ובעיקר לדיינים. אבל למעשה היסוד הוא הפתיח של פרשת משפטים, זה מאוד, זה די תמוע גם, הרבה ממפרשי חז"ל מנסים להסביר. עם ישראל מסיים כביכול את מתן תורה, הר סיני, ואז משה רבנו מתחיל להגיד את המשפטים. ואלה המשפטים, אז רש"י גם אומר שואלה זה וו מחבר, כל המשפטים האלה למעשה נאמרו בסיני, זה לא איזה משהו ככה שמשה רבנו החליט מעצמו, בסדר? אבל אם אני הייתי מנסה לחשוב, אחרי שסיימנו את מתן תורה, איזה משפטים משה רבנו יגיד, אז ודאי, יתחיל להסביר לנו הלכות שבת, אפילו בן אדם לחברו. עבד עברי, כי תפקני עבד עברי, ששנים יעבוד, סיפור שבקושי קורה פעם ביובל, הוא יוצא ביובל, פעם במאוד הרבה זמן, לקנות עבד, זה הרי כל הקונה עבד, קונה אדון לעצמו, זה לא פשוט, זה סיפור שלם, סיפור מהפטרה. וזה הפרשה הראשונה שמשה רבנו רוצה, איתה הוא מחליט לפתוח את סדרת הדינים שהוא למעשה נותן, מעביר לעם ישראל אחרי מתן תורה. אז למעשה רואים דבר, וזה מפתיע מאוד, מי שקצת מסתכל בחז"ל, שלמעשה זה לא הפעם הראשונה שבכלל הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל על מצווה של שילוח עבדים. הפעם הראשונה הייתה למעשה עוד קודם מעמד הר סיני. זה בהפטרה של הפרשה, מתוך הנביא ירמיה, אנחנו רואים שמה שכה אמר השם אלוקי ישראל, קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם ממצרים, ואז משם למור מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו. שם בירמיהו בפרק למדלת למעשה נצטבנו וקראנו ברית ביום צאתנו ממצרים. ולמעשה הגמרא, אני חושב שזה גמרא, יש גמרא, זה ירושלמי בראש השנה, שאומר שהרי כתוב וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים בפרשת וארא. ושם ירושלמי מסביר מה זה, יש פה ציווי שלא כתוב מהו, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אומר התלמוד ירושלמי ומובח איזה במדרשי חז"ל, על מה ציווה אותם? על פרשת שילוח עבדים. מה היה כל כך דחוף לצוות אותם על המצווה הזאת? לפני שהם משתחררים ממצרים, או לפי מה שכתוב בירמיה, ביום שיצאו ממצרים. מי שמעריך בדבר, יש מאמר מאוד ארוך ומעניין, מרתק ביותר, של רב חיים שמואל לוי זכר צדיק לברכה, בספר שלו שיחות מוסר בשנת למד א', הוא אומר, מה זה כדאי אולי להקדים סיפור לדברים שאומר רב חיים שמואלביץ שם. רב אליהו חיים מייזל היה הרב של העיר לודג' בפולין. הוא היה רב חשוב ביותר, מאוד אהבו אותו. הוא היה נוהג הרבה פעמים, הרב מייזל, ללכת בין בתי עשירים בשביל להטרים אותם לעניי העיר. באחד מהלילות החורף הקרים, הרב רואה שיש כמה משפחות, הוא מקבל מידע שיש כמה משפחות שאין להם אפילו את האמצעים לחמם את הבית, סובלות מקור המשפחות. הרב החליט, לא מעניין מה קורה, קר, שלג, הוא יוצא לכיוון כמה מהשירי העיר להטרים אותם. הוא מגיע לאחד מהשירי העיר, היה יהודי יקר בשם ישראל פוזננסקי, זיכרונו לברכה, והרב מייזל הולך לכיוון של הבית שלו. הרב דופק על הדלת, כמובן על דלת ביתו המפואר של אותו ישראל פוזננסקי, ודרך אגב הבית היום משמש מוזיאון בעיר לודג', מי שרוצה עוד לראות, יש לה הבית של ישראל פוזננסקי הזה. אבל הבית פותח את הדלת והוא רואה את הרב מייזל ככה באמצע הלילה בקור. הרב, אותו גביר, אותו ישראל, אומר לו, הרב ייכנס? לא, הרב אומר לו, לא, אני רוצה להישאר בחוץ. אומר לו ישראל, במה אני יכול לעזור לרב? אמר לו, אני רוצה לדבר איתך על ככה, לספר לך כמה סיפורים אקטואליים. כשהוא ככה מספר ומפטפט איתו, הקור מתחיל לחדור לאט לאט לעצמות של אותו גביר. הוא בסך הכל היה לבוש באיזשהו חלוק ביתי. ואז בשלב מסוים הגביר הזה לא מסוגל לסבול את הקור, והוא שואל, כבוד הרב, אני לא יכול לעמוד בפתח הבית שהרב ייכנס. אומר לו הרב, תקף אני הולך, אל תדאג. באתי כדי לזכות אתכם בעניין חשוב מאוד. יש משפחות שאין להם כסף לחמם את הבית. אולי אתה יכול לעזור במשהו. אמר הגביר הזה ישראל פוזנצקי בשמחה רבה. שהרב ייכנס ומיד אני אכתוב לרב צ'ק, אני אתן תרומה. והרב נכנס והגביר כותב את הצ'ק. לפני שהרב יוצא, הגביר הזה שואל את הרב, אני רוצה לשאול אותך, למה לא רצית להתכנס בהתחלה הביתה? פצפטת איתי בחוץ, קפאתי מקור. למה? אמר לו הרב מאוד פשוט. אם הייתי מדבר איתך על חימום לעניים, כשאני יושב בבית שלך בסלון, כששנינו נעים וחם, לא היית חש בצער של העניים. אחרי שעמדת בחוץ, התחלת להבין מה זה קר, מה זה... זה לא נעים. אז אתה יכול לתרום כמו שצריך מכל הלב. שאלוקים מצווה בני ישראל על שילוח עבדים, קשה לאדם לשלוח עבד לחופשי, לא קל לשחרר עבד אחרי ששאלים שהוא מתרגל. האדון לא מרגיש באמת את ה... הוא לא מתחיל, לא מבין איך כמה עבד רוצה לצאת החוצה. הקדוש ברוך הוא תפס את המומנט, את הרגע. הוא ממחיש לבני ישראל, כמו שאתם רציתם לצאת לחופש כשצאתם ממצרים. הנה, אתם הרגשתם על הבשר שלכם כמה היה חשוב לכם לצאת. אז אני יכול, ברגע הזה, זה זמן טוב לחייב אתכם, לצוות אתכם על שחרור עבדים. שאדם מרגיש משהו, אבל הרבה מעבר לזה. הרב שמולביץ מוסיף שלכל אדם יש רגעים של תוררות טובה, הרגשות נעלות, רצון להתרומם. עברנו עכשיו את בעשור הימים האחרונים, לפני שבת הקודמת, את הסיפור הזה של משפחת פלי. וזה כל אחד מביא לו איזו התרוממות, איזו התעוררות. כדי לנו לשמור את הרגעים האלה, שהם לא יתפוגגו. נכון, הטבע של האדם זה כן ככה. זה נחלש, זה נעלם. אבל לפחות ברגעי מבחן כדאי לזכור אותה. תמיד לנסות לרענן את הזיכרון, להפיח את ההתעוררות. לא צריך לרענן את הזיכרון מדברים כואבים, אבל לפחות לרענן את הזיכרון מהקבלות שקיבלנו, מההתעוררות שהתעוררנו. ויש נקודה אחת, ובזה אני מסיים. למה לעבד עברי, וזו אותה נקודה למעשה, מזווית קצת שונה, למה לעבד עברי קוראים עבד עברי? אני צריך לקרוא לו עברי עבד, ישראלי עבד, יהודי עבד. מה זה עבד עברי? אנחנו לא קוראים אף פעם את שם העצם, את שם העצם של הפעולה לפני. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים אדם טוב, אדם עובד, אדם... אז אותו דבר, עברי עבד. אבל התשובה היא, עם ישראל בנה לעצמו את המערך הזה, את כל השנים שהוא היה במצרים, להיות עבד, להשתחרר ממצרים, ולהפוך להיות עבד של השם. אם הטבע הפנימי שלנו יהיה בנוי מההרגשה הזאת של עבדות, עבדות למקומות הנכונים ולאנשים הנכונים ולאדונים הנכונים, שזה האלוקים, כל הצורה של החיים שלנו תהיה שונה. וההתרוממויות שלנו, שאנחנו מתרוממים מדי פעם, אנחנו נשמור וננצור את הרגעים האלה. לפני שנסיים, הנה כבר שומעים שיר נפלא שמתנגן לנו ברקע. נודה למוטי קופרה, האחראי על הביצוע הטכני, ולאייל רובן שהפיק אותנו, ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה. בצהריים טובים.
וסחצי לינו מכל גזיר, אויס קושוי סחזורי, אויס כי לכו לבד עינינו תלוי, אויס יהי רוצוי מלבונך ושוי מייקויל בכי, אויס שתוסים דימוי סיינו בבנוי תחולי, יויס וסוצי לינו מכל גזיר, אויס קושוי סחזורי, יויס גילחו לבד עינינו תלו, יויס שערי דמוי סלו איננלו, שערי יוי יוי יוי. אוי, שתוסים דימוי סיינו, אוי, בנוי תחולי, אוי, אוי, וסצי להינו מכל גזי רויס, כושויס, אחזורי יויס, גילחו לבד, איננו תלו בויויס.
שבכל סעודה יש שפע של אורחים סביב השולחן, בית שאנשים מרגישים